יבמות, דף פי א', מתחילים בעזרת השם, במשנה. מעלתו של מי שמקרב את עם ישראל לחסות בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, מחזיר אותם למוטב, מדריך אותם בדרך השם, המעלה שלו עצומה, כל המצוות, כל התורה שהם אחר כך יקיימו, ילמדו, הכל נזקף לזכותו. כמו שכותב רבי יששכר מזלוטשוב בספרו מבשר צדק, מי שפועל להחזיר את בני ישראל למוטב ומלמד אותם דרך השם, כל מה שהם יסגילו לעצמם, יסגלו לעצמם תורה ומצוות, נקרא על שמו, על דרך זכות הרבים, תלוי בו. הם נקראים כמו בניו, אותם שהוא לימד אותם תורה. כמו שאומר רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן במסכת סנהדרין דף י"ט, כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. וזה מרומז בפסוק בפרשת אמור. כהן יכול לאכול תרומה, אבל לא רק הוא, אומר את התורה, ויליד ביתו, אלה שנולדו בביתו, גם הם יאכלו בלחמו, גם הם יכולים לאכול בתרומה. יליד ביתו מרמז על אדם שהוא לימד אותו תורה, שהוא נחשב כאילו ילדו. כל מה שהם יאכלו, התלמידים שלו, כל הזכויות שיהיה להם, בלחמו, זה זכויות שלו. מצד שני, אומר החוזה מלובלין, מגדולי תלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש, גם התלמידים זוכים לקבל מהתענוגים והשפע של רבם. כמו שהוא כותב בספר דברי אמת, גם זה בפרשת אמור. אותם הנולדים ונעשים צדיקים, כמו קטן שנולד, על ידי מי? ביתו, הכוונה יראתו, יראת שמיים של הצדיק. כמו שכתוב שיראה נקראת דירה, זה נקרא כמו בית. היראת שמיים זה כמו בית. יליד ביתו, אלה שנולדו מחדש על ידי שחזרו למוטב, על ידי יראת שמיים של הצדיק, הם התלמידים שלו יאכלו בלחמו. מה זה לחמו של הצדיק? הלחם שלו שבא לו מן השמיים, אותו תענוג נפלא שזוכה לו הצדיק, הם התלמידים שלו יאכלו עמו. וזה מרומז גם כן בפסוק, ויליד ביתו, אלה שנולדו על ידו, על ידי יראת שמיים שלו, של הצדיק, הם יאכלו בלחמו, הם יזכו לשפע המיוחד של רבם גם כן ביחד איתו. יליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. יש כאן כהן, אם נולדים לו ילדים, או שהעבדים שלו, השפחות שלו, עבדים ושפחות כנעניים, נולדים להם עבדים, גם הם אוכלים בלחמו של הכהן. רגע, ואם הכהן הזה לא יכול להוליד, אולי הוא לא יכול להאכיל בתרומה אחרים. הרי התורה אומרת שכהן, אם הוא מתחתן עם אישה, אפילו בת ישראל, היא יכולה לאכול בתרומה. אבל אולי זה בתנאי שהוא יכול להביא ילדים, כי הרי הפסוק אומר ויליד ביתו, רק הם יאכלו בלחמו, זאת אומרת שהוא צריך להיות אחד שמסוגל להביא ילדים. כדי שלא תהיה לנו הטעות הזאת, אומרת המשנה, גם אדם שהוא סריס חמה, אדם שהוא לא יכול להוליד. אבל אם הוא היה סריס, מה שנקרא סריס אדם, שהוא נולד, הוא היה יכול להוליד, אבל הוא נפצע בחייו, קרה לו איזה מקרה והוא נפגע והוא לא יכול יותר להוליד, לא עלינו. אדם כזה לא יכול לבוא בקהל. עליו אומרת התורה, לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם. אם הוא יתחתן עם אישה, אם הוא כהן והיא בת ישראל, היא לא יכולה לאכול בתרומה. עד הרבה. אפילו אם היא בת כהן, על ידי הביאה שלו, שהיא ביאה פסולה, כי הוא אסור לבוא בקהל, הוא פוסל אותה מהכהונה ומהתרומה. אבל אם הוא סריס חמה, שממי אמו נסתרס. אחד כזה, למדנו בדף ה-NH, שהוא מותר להתחתן עם בת ישראל, או אפילו עם... הוא ראוי לבוא בקהל. הוא... היית סבור, אולי הוא לא מאכיל בתרומה, אם הוא כהן, והוא מתחתן עם בת ישראל, כי הרי כתוב, יליד ביתו, הם יאכלו בלחמו, כמו שהגמרא אומרת. לכן מחדש את המשנה, כהן שנשא בת ישראל, מאכילה בתרומה. דבר נוסף אומרת המשנה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אדם שיש לו גם סימני זכר וגם נקבה, הוא נקרא אנדרוגינוס. אם הוא כהן שנשא בת ישראל, מאכילה בתרומה. לפי דעתם של רבי יוסי ורבי שמעון, לעניין זה הוא נחשב זכר. רבי יהודה אומר, טומטום זה אחד כזה שהסימנים, לדעת אם הוא זכר או נקבה, אטומים ומחוסים באור. שנקרא אותו אור ונמצא זכר. נפלה לפניו לאיבום אשת אחיו, שמת בלי להשאיר צאצאים, לא יחלוץ. אם יש לו אחים נוספים, הוא לא יכול לפתור אותה על ידי החליצה שלו. פני שהוא כמו סריס. כי אדם שהיה טומטום, גם הוא נמצא זכר, הוא נחשב סריס, כמו סריס אדם. כי הרי הוא נקרא, אחרי שהוא נולד, אותו אור. אז זה נקרא סריס אדם, זה לא נקרא סריס חמה. סריס חמה זה שהוא נולד בצורה כזאת. כאן הוא לא נולד בצורה כזאת, הוא נולד עם אור שחיסה. ועכשיו זה נקרא, אז הוא נקרא סריס אדם, והוא לא יכול לשאת אישה מקהל השם, והוא לא יכול גם להקים שם לאחיו, מכיוון שהוא לא מוליד. לכן, אם יש אח אחר, אותו אח יחלוץ או ייבם. עוד אומרת המשנה, אדם שאנדרוגינוס נחשב כזכר והוא נושא אישה, אבל הוא לא נישא לאיש, כמו נקבה. רבי אליעזר אומר, אנדרוגינוס שבאו עליו בעבירה, חייבים עליו סקילה כמו ביאת זכר. והגמרא תבאר במה הוא חולק על תנא קמא. ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה, כהן שהוא סריס חמה, הוא נולד ממי אמו הוא סריס, הוא לא יכול להוליד, הוא מתחתן עם בת ישראל, מותר לו להתחתן עם בת ישראל, הוא מאכיל אותה בתרומה. שואלת הגמרא פשיטה, הוא יכול להתחתן עם בת ישראל, למה שלא תאכל בתרומה על ידו? תרץ את הגמרא כמו שכבר אמרנו, מהו דתימה, היינו מעלים בדעתנו לומר, שמכיוון שהתורה אומרת, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, אז דווקא אחד שמסוגל להוליד, אולי הוא מאכיל בתרומה. מהו דתימה, מוליד מאכיל, שאינו ראוי להיות מוליד, אינו מאכיל את אשתו בתרומה, כמה שמלן, שהוא מאכיל אותה בתרומה. למדנו במשנה, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אנדרוגינוס, כהן, שנשא בת ישראל, היא אוכלת בתרומה על ידו. אפילו שהוא ספק אם הוא זכר או נקבה, בכל זאת, תולים שהוא זכר, ואשתו אוכלת בתרומה על ידו. אמר ריש לקיש, מה שהוא מאכיל אותה זה רק בתרומה, ואין מאכילה בבשר קודשים שנאכל רק לכהנים. בחזה ושוק, שזה חלקים של קורבן מקודשים קלים, כמו קורבן שלמים שנאכל לכהנים ולנשיהם גם כן. אבל כאן, מכיוון של ספק אולי הוא נקבה, הוא לא מאכיל אותה בחזה ושוק. רבי יוחנן אומר, גם לעניין חזה ושוק, תולים שהוא זכר, אף מאכילה בחזה ושוק. ולריש לקיש, מה ישנה חזה ושוק? שזה אנחנו, מכיוון שמסתפקים אולי הוא לא זכר, הוא לא מאכיל את אשתו. מכיוון שזה דאורייתא, שרק כהן או אשת כהן יכולים לאכול, תרומה נמי, גם אם תיתן לה לאכול תרומה, אם הוא לא זכר, הוא לא יכול להכיל אותה בתרומה, זה גם דאורייתא. תרומה גם אסורה לזרים מדאורייתא כמו חזה ושוק. אז מה ההבדל בין חזה ושוק לתרומה? עונה הגמרא, גם חזה ושוק וגם תרומה, אם זה אסור לזרים מדאורייתא, אם זה ודאי תרומה, אז ריש לקיש מודה כמובן, שמכיוון שספק אם האנדרוגינוס הזה בכלל זכר, הוא לא יאכיל אותה, כמו שהוא לא מאכיל אותה בחזה ושוק, גם לא בתרומה שהיא מהתורה. ואחר במה הסכינן, בתרומה בזמן הזה, שכל הדין של תרומה הוא רק מדרבנן. לכן, אומר ריש לקיש, נכון שספק אולי הוא זכר, אולי הוא נקבה אותו אנדרוגינוס, אבל מכיוון שזה בסך הכל תרומה דרבנן, הוא יכול להאכיל את אשתו בתרומה. מדייק את הגמרא. אבל בזמן שבית המקדש קיים, שהתרומה היא מהתורה, מהי? מה הדין של אנדרוגינוס כהן? הוא לא מאכיל את אשתו בתרומה? כי ספק אולי הוא לא זכר? אז עד את עני, מה שריש לקיש אומר, שהוא מאכיל אותה בתרומה ואין מאכילה בחזה ושוק. הוא יכול לחלק בתרומה עצמה, לפלוג ולהתנה בדידה. במה דברים אמורים שהוא מאכיל אותה בתרומה זה רק של דרבנן? אבל בתרומה שהחיוב של הדאורייתא, הוא לא מאכיל אותה. עונה הגמרא זה בדיוק מה שהתכוון ריש לקיש לומר. אכן נעמי כאמר, כשהוא מאכילה, אנדרוגינוס את אשתו, מאכילה בתרומה בזמן הזה שכל התרומה שנותנים זה רק מדרבנן. ואין מאכילה בזמן בית המקדש שיש חזה ושוק, שיש קורבנות, ואז הוא לא מאכיל אותה אפילו לא בתרומה של פירות וירקות, שהחיוב אפילו אז זה רק מדרבנן. כי מהתורה, החיוב של תרומה זה רק על חמשת מיני דגן, ענבים, זיתים. זהו. שאר הדברים זה תרומה מדרבנן גם בזמן בית המקדש. אבל בזמן שיש חזה ושוק, דיינו בזמן שיש קודשים קלים, דיינו בזמן שיש בית המקדש, הוא לא מאכיל את אשתו לא רק את הקודשים, אלא גם לא מאכיל אותה תרומה, ולא רק תרומה שחייבים עליה מהתורה כמו דגן, תירוש ויצער שפירטנו, אלא אפילו לא, פירות וירקות שבזמן בית המקדש החיוב של התרומה זה רק מדרבנן, גם את זה הוא לא מאכיל אותה. למה? כי אם הוא יאכיל אותה בזמן שבית המקדש קיים שיש תרומה מהתורה, אם הוא יאכיל אותה תרומה דרבנן, דילמה אתי לאוכלה בתרומה דאורייתא, השם יבוא להאכיל אותה גם בתרומה שהחיוב שלה מהתורה. לכן אומר רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, שבזמן שאין בית המקדש קיים, הוא מאכיל אותה בתרומה דרבנן, אבל בזמן שבית מקדש קיים, הוא לא מאכיל אותה אפילו לא בתרומה דרבנן, שמא יבוא להאכיל אותה בתרומה מהתורה. ורבי יוחנן אמר, כל כך אנחנו תולים שהאנדרוגינוס הזה הוא נחשב זכר, שאף מאכילה לאשתו בחזה ושוק, שזה קודשים קלים שנאכל לכהנים ולנשיהם. אמר לי רבי יוחנן לריש לקיש, כשאתה אומר שבזמן הזה תרומה זה מדרבנן, מסברא תרומה בזמן הזה דרבנן, שאתה מחלק ואומר, שהכהן שהוא אנדרוגינוס מאכיל את אשתו תרומה רק בזמן הזה שהתרומה היא מדרבנן, אבל בזמן חזה ושוק שהתרומה היא מהתורה הוא לא מאכיל את אשתו בתרומה. מה, אתה רוצה לומר שבזמן הזה כל החיוב תרומה זה רק מדרבנן? אמר לי אין, כן. שאני שונה ברייתא, ובברייתא הזאת יש לי הוכחה שתרומה בזמן הזה היא מדרבנן. יש כלל, תרומה שנפלה לתוך תערובת של חולין. נאמר, חלה של תרומה, לחם של תרומה, התערבב בלחמים של חולין. אם זה התערבב בתוך אחד אחד תרומה מול 100 חולין, אז עכשיו יש פה 101, מוציאים אחד ונותנים את זה לכהן, והשאר בטל, התרומה בטל בחולין, ואוכלים את זה כחולין. זה נקרא תרומה בטלה ב-100. הברייתא אומרת, אם יתערב עיגול, עיגול הכוונה, תאנים שעשו אותם יציקה של תאנים, היו עושים אותם בתוך מין כלי כזה עיגול, היו דוחסים בו תאנים, וזה היה מייצר צורה של עיגול של אותם תאנים. הוא התערב עיגול אחד של תאנים של תרומה בעיגולים כמותו של חולין. הוא עולה באחד למאה. אם יש 100 עיגולים כנגד העיגול של התרומה, 100 עיגולים של חולין, מוציאים עיגול אחד והוא נותנים אותו לכהן כתרומה, והשאר מותר כחולין. ויש כאן חידוש. כי כדי שדבר יהיה בטל, הוא צריך להיות לא חשוב. דבר חשוב לא בטל. דבר שהוא נמכר בעומד, בערך, זה אומר שהוא לא חשוב, הוא בטל. אבל דבר שנמכר במניין, הוא דבר חשוב, הוא לא בטל. יש ויכוח בין רבי יוחנן לריש לקיש. כשאנחנו אומרים דבר שמוכרים אותו רק במספר, רק במניין. רק במניין. אנחנו אומרים שהוא חשוב או לא בטל. האם זה צריך להיות רק במניין? אם מוכרים אותו בדרך כלל לפי מספר, אבל יש כאלה שמוכרים אותו גם באומדן. אז ככה, אם הוא נמכר רק במניין, אין דבר כזה, לא יכול למצוא בשום מקום בעולם שימכרו לך מאותו מוצר בעומד, כולם מוכרים לך אותו לפי מספר, לפי מניין, אז בטוח הוא לא בטל לפי, בין לפי רבי יוחנן ובין לפי ריש לקיש. אבל אם זה סוג של דבר, כמו למשל עיגולים של תאנים, שמוכרים אותם בדרך כלל במניין, אבל אפשר למצוא כאלה שימכרו אותם בעומד, זה נקרא כל שדרכו להימנות. זאת אומרת, דרכו גם להימחר במניין וגם בעומד. אם זה דבר שנמכר רק במניין, זה נקרא את שדרכו להימנות, שהוא נמכר רק במניין. אז במקרה שזה את שדרכו להימנות, שזה סוג של דבר שנמכר רק במניין, כולם, בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש, מודים שהוא לא בטל. אבל אם זה כל שדרכו להימנות, שהוא נמכר בדרך כלל במניין, אבל לפעמים הוא נמכר גם בעומד, פה יש ויכוח בין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן אומר, הוא כן בטל. כל שדרכו להימנות, דבר שהוא נמכר גם בעומד, בטל. לעומת זאת, ריש לקיש אומר, גם דבר שהוא כל שדרכו להימנות, שהוא נמכר גם בעומד וגם במניין, הוא גם לא בטל. אם כן, אותו עיגול של תאנים, הוא נחשב כדבר שהוא נמכר במניין, אבל גם בעומד לפעמים. אף על פי כן, כתוב כאן, עיגול של תרומה שהתערבב בעיגולים של חולין, בטל. בטל במאה. אם כן, מוכח שתרומה זה מדרבנן בסך הכל בזמן הזה. כי אם תרומה בזמן הזה היה מהתורה, לא היינו אומרים על תאנים שהם נכללים בכל שדרכו להימנות שהם בטלים. ואפילו שאנחנו מדברים פה על תאנים, וכבר אמרנו קודם שגם בזמן בית המקדש וגם בזמן שתרומה נוהגת מהתורה תאנים, אין בהם דין תרומה מהתורה. כי מהתורה נוהג תרומה רק בדגן, תירוש ויצהר, חמש תמיני דגן, ענבים וזיתים. אבל בזמן שנוהג תרומה מהתורה, אני מבין שאפילו דברים שהם חייבים בתרומה רק מדרבנן כמו תאנים, נחמיר בהם שהם לא יהיו בטלים, כדי שלא יבואו לומר שדברים שהם חייבים בתרומה מהתורה גם בטלים. אבל מכיוון שמצאנו בזמן הזה שהברייתא אומרת עיגול בעיגולים עולה, זאת אומרת עיגול של תרומה שהתערבב בעיגולים של חולין בטל במאה, מוכח שדין תרומה בזמן הזה הוא מדרבנן, ולכן הקלו שהוא מתבטל למרות שהוא נכלל בכל שדרכו להימנות, שמוכרים אותו גם במניין אבל גם בעומד. ככה טוען ריש לקיש. מכאן יש לי הוכחה שתרומה בזמן הזה מדרבנן. אמר לי רבי יוחנן דוחה את ההוכחה. והוא אומר לו, וכי אתה מעלה בדעתך שאם תרומה בזמן הזה מהתורה לא נאמר עיגול בעיגולים עולה, לא נאמר שכל שדרכו להימנות בטל, והלא אני שונה ברייתא. בשר קורבן חטאת שנטמע, שיתערב בבשר קורבן חטאת טהור. חתיכה של בשר חטאת טמא, שהבשר הזה הוא גם כן כמו עיגולים של תאנים, כל שדרכו להימנות, שהוא נמכר במניין אבל גם בעומד. ואם הוא יתערבב בחתיכות טהורות, עולה. אחד למאה. אפילו שחטאת טמאה אסורה מהתורה, רואים שגם בדבר שהוא מהתורה, כל שדרכו להימנות, בטל. ממשיך רבי יוחנן, וכאן הוא מביא את הדעה שהוא חולק על ריש לקיש. יש כאן נקודה שבזה הם חולקים כמו שאמרנו קודם. ריש לקיש אומר, כל שדרכו להימנות גם לא בטל. דיינו, דבר שנמכר במניין, אבל גם בעומד לא בטל. אבל רבי יוחנן אומר, הוא כן בטל. הדבר היחיד שלא בטל זה את שדרכו להימנות. דווקא דבר שנמכר רק במניין. אומר רבי יוחנן לריש לקיש, מסברת, וכי אתה באמת סובר, וכי אתה חולק עליו וסובר, כל שדרכו להימנות שנינו שגם דבר כזה לא בטל. ולכן, אם תרומה בזמן הזה הייתה מהתורה, עיגולי תאנים, שהם כל שדרכו להימנות, לא היו צריכים להיות בטלים? זה לא נכון. גם אם תרומה בזמן הזה מהתורה, עיגולים של תאנים בטלים, כי לא אומרים כל שדרכו להימנות, לפי דעתי, אומר רבי יוחנן, אלא את שדרכו להימנות שנינו. אני סובר שרק דברים שנמכרים רק במניין, לא בטלים. אבל עיגולים של תאנים וחתיכות בשר, במקרה שלנו חטאת, שנמכרים אמנם במניין, אבל גם בעומד, שזה כל שדרכו להימנות, אומר רבי יוחנן, זה כן בטל. ואם אתה רואה שהם עיגול בעיגולים בטל, זה לא אומר שתרומה בזמן הזה מדרבנן, ממש לא. יכול להיות שזה מהתורה, ואף על פי כן זה בטל, כי עיגולים זה דבר שהוא כל שדרכו להימנות. עכשיו הגמרא מביאה את המקור, מהי היא, איפה המקור לוויכוח הזה בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, האם ב... כל שדרכו להימנות, דבר שהוא נמכר גם במניין וגם בעומד, בטל או לא בטל. דתנן. משנה מסכת עורלה. מי שהיו לו חבילי טלטן, רש"י כותב זה מין קטנית, הוא ולמתק הקדירה, לפי הלועזי רש"י אומרים שזה מה שנקרא חילבה. אותם חבילי טלטן, ירקות, צמחו בקרם של ענבים ונאסרו משום כליים. הם חבילי טלטן של כלי הכרם, הם נאסרו. לכן דינם בשריפה. כמו שכתוב, פן תוקדש המלאה, דורשים תוקדש, תוקד אש. ידלקו. אם החבילי טלטן שהם אסורים משום כליים נתערבו בחבילות מותרות אחרות של טלטן, כולן ידלקו. כל התערובת של הטלטן דינה בשריפה, דברי רבי מאיר. למה? כי זה דבר שבמניין, והוא לא בטל לפי רבי מאיר. וחכמים אומרים, גם דבר שבמניין, בטל. כי דעת חכמים היא דעה מאוד מאוד מיוחדת, שלא דיברנו עליה עד עכשיו, הם סוברים שגם דברים שנמכרים רק במניין, בטלים. חוץ מכמה דברים שמאוד חשובים שלא בטלים, שתכף נפרט אותם. ולכן, יעלו, התבטלו, בכמה התבטלו, אז כאן זה לא כמו תרומה שבטלה באחד למאה, אלא כליים בטל אחד ומאתיים. עוד יש פה 200 חולין, אחד של כליים, אז האחד הזה בטל. זאת אומרת, מוציאים אחד, ואז כל ה-200 בטלים והם מותרים. למה רבי מאיר אומר שכל התערובת צריכה דינה לשריפה? שהיה רבי מאיר אומר, כל שדרכו למנות, דבר שנמכר במניין, הוא חשוב והוא לא בטל, והוא מקדש, אוסר את כל התערובת, וחבילי טלטן זה דבר שנמכר במניין ולא בעומד. הוא לא נמכר בערך, אלא בסכום מדויק. ולמה חכמים אומרים שזה כן בטל? וחכמים אומרים, אינו מקדש. אפילו דבר שנמכר רק במניין, הוא לא אוסר את התערובת, אלא הוא בטל באחד ב-200. אלא יש שישה דברים בלבד שהם מאוד חשובים, שלפי חכמים הם לא בטלים. רבי עקיבא מוסיף ואומר, שבעה דברים, עוד דבר אחד. ואלו הן השישה דברים שלפי חכמים אינם בטלים. אגוזים ממקום שנקרא פרח, ורימונים ממקום שנקרא בדן, וחביות גדולות של יין כשהן סתומות, וחלפי, הכוונה עלים וצלעות של טרדין, וקלחים, קלחי כרוב גדולים עם העלים שלהם. ודלת מארץ יוון, יוונית. זה השישה דברים של חכמים, ורבי עקיבא מוסיף את הדבר השביעי, אף כיכרות לחם גדולים וחשובים של בעל הבית. אלה הם הדברים שהם מאוד חשובים, שאפילו לפי חכמים, לא בטלים. אגוזים, רימון, יין שמגיע מענבים שהם מעצים הראויים לאורלה, שהתורה כותבת שאדם נוטע עץ של פירות, 3 שנים הראשונות אסור לו ליהנות מהפירות של העץ, הם אסורים משום אורלה. אז אגוזים, רימון ויין, יש בהם אורלה, הם אוסרים את התערובת, אם הם אורלה, הם אוסרים את התערובת באורלה. וגם אם יש יותר מאחד מול 200, אחד אורלה מול 200 שהוא לא אורלה, צריכים לשרוף את הכל. והטרדין, הכרוב והדלת שמיני ירקות, שמנאסרים אם זורעים אותם בתוך כרם, שהם ראויים להיאסר משום כלי הכרם, אוסרים את התערובת באיסור כלי הכרם. אם יש לך, למשל, כרוב או טרד או דלת של כלי הכרם, והוא יתערבב לא משנה בכמה, הוא אוסר את כל התערובת. אם כן, דעת חכמים שיש רשימה של דברים שהם חשובים ולא בטלים, וכל השאר, גם אם הוא נמכר במניין, בטל. אבל רבי מאיר אומר, דבר שנמכר במניין, לא בטל. מה זה נקרא דבר שנמכר במניין? אז אם זה דבר שנמכר רק במניין, כולם מודים שהוא לא בטל לפי רבי מאיר. זה נקרא עת שדרכו למנות. ורבי יוחנן סבר, רק עת שדרכו למנות שנינו בדעת רבי מאיר, שהוא לא בטל. אבל דבר שהוא נמכר גם בעומד, שזה נקרא כל שדרכו להימנות, הוא כן בטל. וריש לקיש סבר, גם כל שדרכו להימנות שנינו, גם דבר שלפעמים נמכר בעומד, אם דרכו להימכר במניין, גם אם הוא לפעמים נמכר בעומד, הוא לא בטל. לכן, ריש לקיש שסובר כל שדרכו להימנות שנינו. גם דבר שלא תמיד נמכר במניין, אלא לפעמים גם בעומד, חשוב ולא בטל. אומר ריש לקיש, איך יכול להיות עיגול בעיגולים בטל? בתרומה. עיגול של תאנים, של תאנים זה דבר שהוא כל שדרכו להימנות, בטל? עיגול של תרומה בטל בעיגולים של חולין? אם תרומה בזמן הזה היה מהתורה, זה לא היה צריך להיות בטל. לפי רבי יוחנן, כן, יכול להיות שזה יהיה בטל, כי הוא סובר רק עת שדרכו להימנות, רק דבר שנקר רק במניין, רק הוא לא בטל. אז יכול, לכן יכול אפילו שזה מהתורה, תרומה, בכל זאת זה בטל, מכיוון שהעיגולים האלה של התאנים הם דבר שהוא לא נמכר רק במניין, אבל לפי ריש לקיש שהוא סובר, כל שדרכו למנות שנינו לפי דעת רבי מאיר שהוא לא בטל, איך יכול להיות שהעיגולי תאנים האלה שהם כל שדרכו למנות בטלים, זה אומר שמדובר פה בתרומה בזמן הזה, ותרומה בזמן הזה הוא דרבנן, ולכן אנדרוגינוס, שהוא ספק זכר, ספק נקבה, מאכיל את אשתו בתרומה בזמן הזה, שבסך הכל מדרבנן, אפילו שספק אולי הוא, אולי הוא לא זכר, ואז הוא לא, ואז הנישואין שהוא נשא את אשתו, זה לא נישואין, אף על פי כן, מספק, מכיוון שתרומה בזמן הזה זה מדרבנן, הוא מאכיל את אשתו בתרומה. עד כאן, דף פ' א'.